טוב, חבר'ה, חזרנו. לפני הפסקה עשינו איזשהו אינטרודקשן ל-Windows 8 ודיברנו על ה-WinRT. נעשה סיכומון קטן של ה-Developer Experience ב-Windows 8 ונתחיל, נראה קצת קוד. אין לנו, יש לנו בערך שעה ורבע. אז אל תצפו שאני אראה לכם עכשיו מלא דוגמאות קוד, אבל אני כן אראה לכם מה אתם מקבלים בטמפלייטס שהם יוצרים Windows 8, New Store Application בעצם עבור Windows 8. ונראה כמה אולי מהסנאריו שדיברנו עליהם, שסספנד, רזיום וכולי, איך זה אמור להיות מטופל. אז קודם כל, כשמפתחים בווינדאו זה, יש לנו freedom of choice. אנחנו יכולים לבחור את השפה שאנחנו מפתחים בה, שאמרנו HTML5, JavaScript, או C-Sharp, או C++, לבחירתנו. שימוש בספרייה, בעצם ב-WinRT, אני יכול לבחור, בעצם להשתמש בספרייה עצמה מכל פלטפורמה שהיא, ולהשתמש במרקאפ, כלומר, אני יכול ליצור את ה-UI שלי בקוד, או להשתמש בזאמל. לפחות עבור languages C++ ו-C#. מבחינת כל הטולינג וכולי, עשו עבודה מאוד יפה, יש לי IntelliSense ממש ברמה טובה, אז מאוד קל לי לעבוד. יש לנו שימוש בכל ה-Async APIs, שנכנסו ב.NET Framework 4.5, אני תכף אדגים אותם לחלקכם שלא מכירים אותם. בעצם הרעיון הוא, וכולכם בטוח התנסיתם בזה, בגלל שיש לי UI thread אחד, אז כל פעולה שמבוצעת בthread, שאני רוצה לבצע אותה ברקע ושהיא לא תשפיע על ה-UI, אז היא צריכה להיות מבוצעת בthread אחר, ובעצם אם אני רוצה להדכן שוב את ה-UI, אני חוזר לthread של ה-UI. כולכם בטח מכירים את זה כ-dispatcher.invoke, dispatcher.begin.invoke. בעצם, לכאורה אין באמת בעיה עם העבודה בצורה הזו, חוץ מאשר הסרבול של הקוד, ה-maintenance, בעצם שהקוד שלי פתאום במלא מקומות אנחנו רואים dispatcher.invoke, קצת יותר קשה לנהל את זה. יותר מזה, עד היום היינו יחסית צלחניים, כלומר ברגע שיש לי אפליקציה שעובדת עם עכבר או עם מקלדת והיא פתאום לא מגיבה או משהו מבוצע בטרייד של ה-UI והוא קצת תקוע, אנחנו צלחניים כי יש לי בדרך כלל שעון חול שמופיע לי או משהו כזה. כשאני עובד עם טאץ', ברגע שאני נוגע באפליקציה, בא להוזיז אותה ומשהו לא מגיב לי, אין ספק שהחוויה שלי נפגעת בצורה הרבה יותר חמורה, ולכן הוגדר גם שפעולה שקורה יותר שלוקחת יותר מ-50 מילי שניות צריכה להיות מבוצעת בטרד אחר בעצם ולא בטרד של ה-UI, ואז בעצם גם מייקרוסופט מציינו פה איזשהו פאטרן כחלק מ-.NET Framework שמאפשרנו לעבוד באמצעות keywords חדשים async וה-await וליצור asynchronous operations בצורה הרבה יותר פשוטה, אנחנו תכף נראה את זה. בכלל developer experience, אם עכשיו אני רוצה לשתף דברים עם אפליקציה אחרת, לעשות חיפוש וכולי, אני לא צריך עכשיו להתחיל לחשוב על ממשק מאוד מסוים או בשר, עכשיו לפתח אם אני רוצה לבחור קונטקט או לעשות שייר של תמונה מסוימת, דברים כאלה, אני לא צריך לפתח את זה, אני בסך הכל משמש בשייר, אומר מה אני יכול לשתף, טקסט, תמונה, מדיה וכולי, וכל האפליקציות שמאפשרות לקבל אליהם מבחינת שיירינג, אם זה מייל, אם זה פייסבוק, טוויטר וכולי, הם בעצם מממשות שייר סורס שמאפשר לשתף אליהם מידע. אז זה בעצם גם מאוד מקל אלינו כאל מפתחים מבחינת הזמן שיקח לנו time to market לייצר אפליקציה. שורה תחתונה, הרבה יותר קל לפתח אפליקציות. אז בואו נדבר קצת על ה-Async שהזכרתי עכשיו. אז ה-Single UI Thread בגדול, זו תפיסה שנשמרת איתנו גם ל-Windows Store Apps, כלומר יש לנו UI Thread אחד שרץ, וכל הפעולות הארוכות עוברות ל-Thread אחר. הפאטרן עצמו, אני פשוט אראה לכם אותו, הוא כולל שתי מילים חדשות שנקראות async וה-await. אני אסביר את זה עכשיו ואני אחזור על ההסבר למי שלא הבין את זה בפעם הראשונה. בגדול, אם אני רוצה להצעיר על מתודה מסוימת כמתודה שצריכה לרוץ בפרד אחר, אז אני מוסיף את הקיוורד async בהתחלה. מתודה שהיא async צריכה להחזיר task או task או task של t. task זה בעצם פונקציה שהיא לא הייתה מחזירה פרמטרים, כלומר void, צריכה להחזיר עכשיו task. ופונקציה שהייתה מחזירה פרמטר, דומה במקרה הזה storage folder, תחזיר task של storage folder, אוקיי? כשמתודה מוגדרת ככה, בעצם אני יכול לבצע עליה await בצורה הזו. פה כשאני מבצע await על המתודה, אני מקבל בחזרה storage folder. עכשיו, אנחנו נראה תכף קטע קוד שעושה סתם חישוב איזשהו סם של שני מספרים. בגדול מה שקורה מבחינת הריצה, זה שבזמן ריצה כאשר מגיעים למילה await, נוצר לנו task חדש, אוקיי, אני לא אעבור על כל ה-task library, על כל ה-TPL עכשיו, אבל נוצר לנו task חדש שבעצם רץ בטרד אחר, הוא מבצע את הריצה הזאת, בעצם את התוכן של המתודה הזו, כשה-await מסתיים אנחנו חוזרים לטרד שממנו באנו, שזה הטרד של ה-UI, ומבצעים את שאר הפעולה. אוקיי? אז אנחנו נראה דוגמה וזה יהיה יותר ברור למי שלא, למי שלא מכיר. נניח יש לי עכשיו איזשהו, וזה בכלל לא מדיב WPF, לא Windows Store-up. יש לי פה איזושהי שגיאה, רגע. לדעתי זה סתם כי מרקרתי את הקוד הזה, אז נחזיר אותו. אוקיי. בגדול האפליקציה עצמה, סתם נותנת לי סם של שני מספרים, אבל נניח שזה יכול להיות גם מורכב, או שזה עושה פיבונאצ'י של שני מספרים, או משהו, פעולה ארוכה קצת יותר, והיא צריכה להיות מבוצעת ברקע. כמובן שזה שזה מבוצע ברקע נסמלץ כרגע על ידי thread.sleep. נניח יש לי שני מספרים, אני רוצה לעשות להם add. ברגע שאני עושה add, ואני מקווה שזה מספיק גדול לכם, ה-UI שלי צריך להמשיך להיות זמין. כלומר, שום דבר לא תקוע לי, וכשהתוצאה חוזרת, היא צריכה להופיע לי פה. אוקיי? זה הבסיס של הפאטרן מבוסס על הדוגמה הזו. בעצם, איך הייתי מבצע את זה עד היום? ובכוונה את זה אני רוצה להדגים, ולכן מרקרתי כאן את מה שהיה כאן. כי זה כבר מציג לכם את הפתרון. אז מה שהייתי עושה באופן עקרוני, זה... רגע. כן. אז, לצורך העניין כאן יש לי את אתם רואים את שני הטקסטבוקסים שמייצגים את שני המספרים, יש לי פה בטן של Calculate, וכאשר לוחצים עליו אני נגיע לבטן Calculate Click. אז ניצור פה איזשהו Event Handler, בדרך כלל מה שהייתי עושה, זה פשוט לוקח את המספר דבר נאמבר 1 שווה ל... והייתי לוקח את המספר שנמצא בטקסטבוקס של בטן 1, אוקיי? כרגע אנחנו לא, לכל אלה מכם שעובדים MVVM וכולי, זה לא בקונטקסט פשוט, ולכן אני מסכים איתכם, הרבה יותר יכול לעשות את זה בקלאס אחר ולא פה בקוד ביהיינד. אז אני יכול לקחת את הטקסט של נאמבר 1, כמובן שאני רוצה לעשות לו פארסינג נניח בצורה הזו, אז הנה אני אעתיק כבר את הקוד עצמו. ומה שאני ארצה עכשיו לעשות זה לחשב את הסם שלהם בפרד נפרד. אז קודם כל אם אני מבצע פה, thread.sleep של שתי שניות רק כדי לסמלץ את הפעולה של הסם. ואז אני אעשה פה נניח, אם אני אקח את הטקסט answer, אז אני אעשה פה טקסט answer שווה לנאמבר 1 ועוד נאמבר 2. אוקיי, ואני אעשה פה מן הסתם to string, כי הוא מצפה לקבל פה, רגע, טקסט answer נקודה טקסט. אוקיי, נניח נעשה את זה בצורה הזו. בגדול מה שיקרה זה שהאפליקציה שלי כן תרוץ, אוקיי, נראה שזה עובר, האפליקציה שלי תרוץ, אבל נניח בצורה הזו, בעיה שאני אעשה עד, ה-UI שלי תקוע, אני לא יכול לבצע כלום, ורק כשהתוצאה חזרה, ה-UI שלי חוזר. למה? כי ה-thread.sleep למעשה מעביר את ה-thread למצב שהוא מחכה, הוא מחכה שתי שניות ב-thread של ה-UI ואני לא יכול לבצע שום פעולה. הפעולה הנאיבית שהייתי עושה זה את הפעולה הבאה, אני יכול ליצור thread חדש באמצעות task.factory.start new, אוקיי? אני בכוונה לא... חלקכם מכירים את הסינטקס של thread t שווה ל-new thread שמקבל thread start, אני משתמש בtask library כי הוא מבצע ניהול לבד של ה-threadים עצמם, הוא לוקח אותם כחלק מה-thread pool והרבה יותר קל לעבוד איתם, יש לי פה יכולות הרבה יותר מתקדמות ואני אדגים בדוגמה הזו בשימוש בtask library. הוא משתמש ב-thread pool, אני לא יודע לומר אם זה דרך אחרת להציג אותו, לא, אבל בפועל הוא מחליף את היכולות, אתה לא תראה כבר שימוש. לא, יש לך גם את ה-thread pool, אתה יודע, יכול להשתמש בו, יש backwards compatibility. ה-TPL בגדול מייצג גם תפיסה חדשה, כלומר אתה עכשיו לא עובד עם פעולה, כלומר אתה לא נותן thread חדש ל-thread pool, אתה יוצר task, אתה יכול להוסיף לו continuations, כלומר פעולות שקורות כאשר הוא מסתיים, אם הוא מצליח, אם הוא נכשל וכולי. אבל הוא משתמש ב-thread pool כדי לקבל ממנו, כדי לעשות queue user item ולהכניס משימה חדשה. אוקיי? כן. למרות שגם ב-thread pool אם אתה נותן לו שני... כן. הוא מכיר את כולם. כן. בקיצור, אז לצורך העניין בדוגמה שלנו, מה שאני יכול לעשות כאן, זה בעצם את ה-thread.sleep, שמתאר את הפעולה הארוכה עצמה של הסם, אני יכול לעשות פה, thread.sleep. שוב, הרעיון הוא רק לסמלץ פעולה ארוכה שקורית, ומה שאני אעשה פה בדרך כלל זה שום dispatcher נקודה invoke, ואז נניח איזשהו action, שבאקשן עצמו בעצם אני אבצע את הפעולה של עדכון ה-UI. אוקיי, בואו נסגור את זה, נסיים את זה, נראה שזה גם עובר. כן, חסר לי פה סוגר אחד. אוקיי, למי מכם שאולי אומר, כאילו, רגע, אם אתה רוצה את הפעולה ארוכה לעשות בטאסק, אז תעשה את זה באמת בצורה, כאילו, תעשה את זה נאיבי, אז בואו נעשה את זה באמת, כאילו, אולי var sum שווה לזה, ואז באמת הפעולה הארוכה לוקחת כאילו שתי שניות, ופה בטוסטרינג תעשה לסם. אוקיי, עכשיו אם אני אריץ את האפליקציה, תשימו לב שברגע שאני מקליד שני מספרים, אני אעשה add, אז ה-UI שלי לא תקוע, כי הפעולה מבוצעת בטרד נפרד, ורק כאשר הטרד הזה סיים, אני חוזר לטרד של ה-UI באמצעות הפעולה הזו. אוקיי, הדוגמה הזאת היא ברורה, היא אמרה להיות ברורה לכולכם. יפה, עכשיו הבעיה שלי עם זה שהסינטקס הזה נורא מסורבל. כלומר, אני יוצר פה טאסק, מתוך הטאסק אני ניגש לדיספאצ'ר. אנחנו צריכים סינטקס פשוט יותר לעשות את זה, ובשביל זה בא ה-async pattern. מה שאני יכול לעשות ב-async pattern למעשה, זה להשתמש בקטע קוד הזה. בקטע קוד הזה מה שקורה, זה שיש לי בעצם, כאן אני נרשם לבטן calculate click. מה שאני עושה, אני מקבל את שני המספרים שלי מתוך הטקסטבוקסים, אוקיי? את זה אני יכול לעשות כזה פעולות קצרות, אני מיד יכול לעשות את הפרסינג לטקסט הזה. כן, יש, כאילו, יש פה באגים אופציונליים בטקסט הזה, מי שיגיד לי שיש בטריי פרס וכולי, נכון? ובגדול, מה שאני רוצה לעשות זה להגדיר פעולת calculate שמקבלת שני מספרים, והיא מבוצעת בעצם בפרד אחר. אז מה שאני עושה, אני מגדיר אותה, שימו לב לסינטקס, אני מגדיר אותה כ-async, והיא לא מחזירה int, היא מחזירה task של int, ובעצם מה שאני עושה בתוך הפעולה עצמה, אני יוצר task של int, שמקבל את הפעולה בגין calculate, שהיא מקבלת את הטאפל של שני המספרים, אוקיי, פה אני מעביר את הפרמטר, עבור הפונקציה הזו, ואני מעביר את הבגין calculate. קורא ל-t.start, כלומר להתחיל את הפעולה של החיזור, להתחיל את הפעולה של החישוב, ואני מחזיר await של t. כלומר, אני אומר לו לחכות ל-t. הבגין calculate עצמו, זה בעצם מקבל את ה... הוא מבצע פה thread.sleep ומבצע את החישוב של שני המספרים. אוקיי, אז זו כאילו הפעולה הנאיבית עצמה, אוקיי? מה שאמור לבצע את החישוב עצמו ב-thread, באותו thread. ופה בקלקולט אני יוצר איזושהי מעטפת שמחזירה טאסק של אינט ואמורה להיות מבוצעת בטרד נפרד. עכשיו, מה שקורה זה דבר כזה. כשהאפליקציה שלי רצה, אוקיי? אני עכשיו מספק שני מספרים ועושה add. עכשיו אני בטרד של ה-UI, אוקיי? Event handlers תמיד מגיעים לטרד של ה-UI, ומה שקורה זה שברגע שבזמן ריצה הוא מגיע למילה await, אז הפעולה שבעצם היא אותו async method מבוצע בטרד נפרד. כלומר, אנחנו נכנסים לכאן, הפעולה הזאת כבר מבוצעת בטרד נפרד, נוצר לי טאסק חדש, וכאשר הטאסק הזה יסיים, כאשר ה-await יסיים, אז אנחנו נחזור לפה, וזה כבר יחזיר אותנו, טוב, נראה לי זה כבר, הנה, עכשיו זה הגיע לפה, אחרי שהטרד הזה סיים, ואני מעדכן את ה-UI. הדוגמה הזאת היא בכוונה רוצה להראות לכם את הצורה הנאיבית לכתוב את זה. הצורה הפחות נאיבית ואולי יותר פשוטה לקריאה, זאת הצורה הזאת. אוקיי, במתודה אחת אני יכול לכתוב את זה. מה שעשיתי כאן ב-calculate, זה בעצם אני מחזיר await של task.run, ופה אני מחזיר את שני המספרים עצמם. אוקיי, זו הצורה הנאיבית לכתוב את ה-calculate שכתבתי כאן, שמחזיר task של int. בגדול השורה התחתונה היא שאני יכול להצעיר על איזשהו פורשן, איזשהו קטע של קוד בתוך מתודה ולשים אותו, בעצם להצעיר שהוא מבוצע מאחורי המילה await, כאשר בזמן ריצה מגיעים למילה await, אני למעשה עובר לפרד נפרד שמבצע את, בעצם נוצר לי טאסק שמבצע את הפעולה בפרד נפרד, כאשר הטאסק הזה מסתיים, אני חוזר לפרד של ה-UI וממשיך לבצע את שאר הדברים, אוקיי? ולמעשה, אם אני מסתכל עכשיו על הבגין, על הפונקציה הזאת, אז בעצם ה-UI thread שלי תקוע בדיוק בשלושת השורות האלה. כלומר, שלושת הדברים האלה מוצאים בthread של ה-UI, זה כבר לא מבוצע בthread של ה-UI, כלומר, מיד ה-UI חוזר ואפשר לגשת אליו, ורק כשהפעולה מסתיימת, אז גם פה ה-thread שלה יש לי תקוע. אני לא אומר תקוע, כי זה קורה, הפעולות האלה קורות מיד. כן.
למעשה, כל
שורת
קוד שהיית כותב אחרי השורה של ה-UI, לא הייתה מתפתח.
נכון, אוקיי? והיא תבוצע בפרד של ה-UI. אם אני רוצה לבצע גם אותה בפרד אחר, אז גם אני עונך ויהי async method, אז אני יכול לשים await calculate, await זה, await זה, כל אחת מהן תתחיל task נפרד, כשהיא תחזור, אז השנייה תתחיל task נפרד וכו'. אחרי ה-wait, כל מה שקורה אחרי ה-wait יבוצע רק אחרי החזרה של הטאסק, של הפעולה עצמה, אחרי שהוא יסתיים. אוקיי?
עלולה להיות כאן סכנה שב-UI שני עצמים שקשורים אחד בשני.
אתה אומר אם אני לוחץ פעמיים על הכפתור או משהו כזה?
שני כפתורים שכל אחד צריך להתייחס לאוטפוט של
השני. בעיקרון כן, נכון. ואז בדרך כלל במקרים האלה, בגלל שהפונקציות האלה מחזירות טאסק, אתה יכול ליצור continuation לאותו טאסק. כלומר, אני לא אשתמש תמיד בו, אני לא כל פעם יצור טאסק חדש, אני אגיד שאם אתה לוחץ על הכפתור ההוא, אז שיוסיף לטאסק ראשי continuation, ואז הוא יבוצע בהכרח אחרי שהפעולה הקודמת הסתיימה. אוקיי? זה איך שעושים את זה, זה יש לנו לטאסק, אתה יכול אחרי שאתה מגדיר טאסק, אתה לעשות נקודה continue with, טאסק אחר. ואז אתה יכול לשרשר משימות אחת לשנייה שיבוצעו באותו thread נפרד. כן. זהו, זה האמת שזאת נקודה נכונה. אתה מדבר דווקא לא כאן. דווקא כן כאן. כן, התשובה היא שבדרך כלל שישמש ב-APIs של WinRT או גם של .NET Framework 4.5, אז כבר המתודות עצמם כבר יהיו async, ואז אני אשתמש פעם אחת ב-await. אני אעשה await למתודה עצמה. פה גם הייתי צריך ליצור איזשהו task חדש ולחכות עליו, בתוך המתודה עצמה. אז זה מופיע פעמיים. אתה מבין? אז זו הסיבה. טוב, אז זה לגבי ה-async pattern. אני מאמין שאנחנו נראה אותו לפחות בעוד איזה דוגמה. זהו, אז בואו נדבר רגע על איך מתחילים אפליקציית Windows Store חדשה. אז יש לנו New Windows Store Templates. אוקיי, זה נראה כבר ב-Visual Studio. למעשה, אם אני כאן אפתח את ה-Visual Studio שלי אינסטנס חדש, אז יש לנו Visual Studio 2012, שלמי שלא ראה אותו הוא מאוד דומה ל-Visual Studio 2010. רק שהוא אפור, מבחינת כל התפריטים וכו', תסתכלו כאן למעלה וכו'. אם תשאלו את מייקרוסופט, אגב, למה הוא אפור, אז הם יגידו לכם, זה כדי שהקוד שלכם יזרח, כלומר, הקוד יישאר צבוע וכל השאר יהיה אפור. אוקיי? כשאנחנו מתחילים אפליקציה של Windows Store, למעשה יש לנו כאן את הטמפלייטים עבור אפליקציית Windows Store. אני יכול להתחיל אפליקציה ריקה שמתחילה עם חלון ריק לצורך המקבילה שזה New WPF Application. אבל בדרך כלל כשאני רוצה להתחיל אפליקציה, אני רוצה להתחיל או גריד-אפ או ספליט-אפ. שימו לב שהאפליקציות האלה, כשאני מתחיל אותן, יוצרות לי ממש טמפלייט של אפליקציה, שאני יכול להתחיל לעבוד איתו והוא כבר ממש את כל הדברים שדיברנו עליהם, אם זה התמודדות עם סספנד, התמודדות עם רזיום, עם טרמיניישן, התמודדות עם מצב של סנפט מוד וכולי, אנחנו תכף נראה את זה, ולמעשה אנחנו בדרך כלל נרצה להתחיל איתם, אוקיי? אז לדוגמה, גריד-אפ מכיל אפליקציה כבר עם שלוש חלונות. בחלון הראשון יש לי גרופס, ואמרנו שבדרך כלל אפליקציה של WinRT, של Windows Store, סליחה, תיראה ככה. יש לי פה את הגרופס בחלון הראשון. בחלון השני יש לי כבר גרופ ורשימה של אייטמס באותו גרופ, ובגרופ השלישי יש לי כבר אייטם ואת הפרטים של האייטם. אז שימו לב שכבר כל זה ניתן לי, ואנחנו תכף אנחנו ניצור אפליקציה של גריד-אפ ותראו. הסוג אפליקציה השני שמגיע לי בטמפלייט זה מכיל חלון ראשי עם גרופס. וכשאני נכנס לגרופ, מכיל את כל האייטמים של אותו גרופ ודיטיילס לגבי האייטם עצמו. כמו מאסטר דיטייל, מי שמכיר. אוקיי, עכשיו מייקרוסופט בכלל נותן את הטמפליטים האלה כדי שאנחנו כמפתחים ייקח לנו מעט זמן ליצור אפליקציה. אוקיי, אז סתם אני אקרא לזה אפ טסט אחד או משהו כזה. ותראו מה קורה כשאני יוצר את האפליקציה החדשה. אוקיי, שימו לב שהאפליקציה נוצרת לי יחסית עם הרבה מאוד קבצים. הרפרנס שלה הוא ל.NET for Windows Store Apps. אוקיי, שימו לב שהאפליקציות, וזו דווקא נקודה חשובה, האפליקציות של Windows Store לא יכולות לעשות רפרנס לכל DLL רגיל שאנחנו מכירים מ.NET Framework 4.5. במקום זה, אני יכול לעשות רפרנס לכל סט ה-DLLים של .NET Framework 4.5 for Windows Store Apps, שהוא מיוצג על ידי זה. עכשיו, לכאורה אתם אומרים, רגע, אנחנו רגילים לראות את כל ה-DLLים פרוסים לנו, System Collection, System זה, ב-Visual Studio 2012 נכנסה יכולת חדשה שנקראת Extension SDKs, שמאפשר לנו בעצם ברפרנס אחד שאנחנו יכולים להוסיף מקבץ של DLLים. אז למעשה, אם אני לדוגמה אכנס פה לפאת' של זה, אתם תוכלו לראות שהרפרנס הזה מצביע על כל רשימת ה-DLLים האלה, שזו כל הרשימת DLLים של .NET for Windows Store Apps, שלכולם אני מבצע עכשיו רפרנס. אוקיי?
אני לא רוצה
את כולם. בעיקרון, אין השפעה לזה, כי ברגע שאתה מקמפיין, צריך, כאילו אותו IL משתמש רק ב-DLM שאתה באמת צריך אותם. אתה עושה להם רפרנס בפועל. אז אין בזה באמת איזושהי בעיה מבחינת פרפורמנס. מה? זה רק למטרת התייחסות מהקוד. כן, זה גם להקל. אם עכשיו אני צריך לבחור את ה-DLL מתוך Windows Store ולא מתוך זה, אז אני אבוא. כן. תשימו לב שגם כל מיני extensions, כמו נניח אם תורידו את ה-Bing Maps SDK שיש, וכל מיני Callisto, שזה גם הרחבות עבור עבודה עם MVVM וכולי, אתם תראו שאתם תמיד תורידו איזשהו extension, הסיומת שלו תהיה V6, ואחרי שאתם תורידו אותו, הוא יהיה זמין לכם, נניח אני אעשה פה עד רפרנס, אז תראו שיש לי כאן extensions, ואז אני יכול לעשות, ממש לבחון איך את כל Bing Maps, וביא לי את כל ה-DLLים של Bing Maps, או Callisto, ואת כל ה-DLLים של Callisto וכולי. העבודה היא בדרך כלל תהיה בצורה הזו. אוקיי, אז זה לגבי .NET for Windows, לגבי ה-references עצמם, וקיבלתי פה כל מיני אוסף של קלאסים. אני רוצה קודם כל להריץ את האפליקציה. עכשיו, שאלה ראשונה שאני שואל, אם אני רוצה להריץ את האפליקציה ולבדוק אותה עם טאץ', לכאורה אני מוגבל, אני חייב טאבלט, כאילו, מה, אני רוצה לפתח אפליקציה ל-Windows 8, ואני יכול להריץ אותה רק לוקלית, אבל אין לי פה שום אפשרות לסמלץ טאץ', אין לי טאץ'. אז התשובה היא שיש לנו Windows 8 סימולטור. כלומר, אני אוכל לבוא לכאן ולהריץ את האפליקציה במצב שמאפשר לי לעבוד עם טאץ'. אני יכול לבחור כאן בדיבאג, לדבג על הלוקל משין, על רימוט משין, כלומר, על הטאבלט שלי או משהו כזה, או על סימולטור. כשאני בוחר סימולטור ולוחץ F5, שימו לב מה נפתח לי. נפתח לי החלון הנחמד פה, שמציג לי טאבלט. אוקיי, זה מגיע לכל מי שמתקין את ה-Visual Studio. ואז מה? כן, אני לא יצא לי לבדוק את זה, אז אולי תכף, רגע. אז אוקיי, שימו לב שהוא ממש מתחיל לי איזושהי סביבה של ה-Windows 8, ואני יכול בתוכה לעבוד עם האפליקציה שלי. עכשיו, כשאני עובד עם, אז אני יכול כמובן לעבוד עם העכבר בצורה הרגילה שהבאתי קודם, אבל יש לי גם אפשרות לעבוד עם מגע, ואז מופיע לי כזה, ואני יכול ממש לסמלץ עבודה עם טאץ'. נניח כאן לקחת את ה-charms bar, לעשות search, לעשות share, לעשות כל הדברים. אז אני יכול גם, אני יכול ללחוץ פה ואז אני מסמלץ pinch. אוקיי, אין לי פה כנראה semantic zoom, אז אין לי את זה, אבל אם אני אלך לפה, אוקיי, אז זה ה-semantic zoom. שימו לב, כמו שאמרתי, זה שני מצבים. אחד, ואז ברגע שאני מגיע לאיזושהי מידה מסוימת, אז הוא משתנה למצב השני. אוקיי? אם אני רוצה לחזור לאפליקציה, אני יכול למשוך אותה מפה, חזרתי אליה, אוקיי? אם אני רוצה לסמלץ שתי אפליקציות שרצות אחת ליד השנייה, אז אני אוכל לבוא לפה ונניח להריץ את האפליקציה הזו, ואני אוכל למשוך את האפליקציה שלי ולשים אותה פה. עכשיו שימו לב שהאפליקציה של Contoso Cookbook מימשה פה אפשרות לעבוד בסנאפ מוד. אגב, כל אפליקציה מחויבת, כאילו זה יכול להשפיע על תהליך האישור שלה בווינדוס סטור, היא צריכה לתמוך במצב של סנאפ מוד ולאפשר עבודה מלאה עם האפליקציה. אבל שימו לב שכשהאפליקציה שלי, באפליקציה של הטסט, של הטמפלייט שקיבלתי ממייקרוסופט שעשיתי New Windows Store App, אז אם אני מחווץ אותה, אז היא כבר יודעת לסדר את האייטמים, כלומר גם את זה נתנו לי, אני רק צריך לשים את המידע שלי, בגדול, או כל מיני שינויים כאלה או אחרים. אוקיי, אני יכול, האפליקציה עצמה, אם אני מסובב עכשיו את הטאבלט שלי, למעשה מסדרת את כל האייטמים שלי בצורה כזו, שנוכל לי לנביגציה גם כאן, אוקיי? כך שאני יכול לעשות נביגציה ככה. את מה? את ה-APX, אתה מתכוון. אתה מתכוון את הפקד שמתאר את האפליקציה. כן, הוא עושה Visual Studio ועושה על הדיפלוי לוקלי בתוך המחשב. כמו שאמרתי, אתה יכול לקחת את ה-APX הזה, וגם באמצעות פאוור של סקריפט, כפתור ימני, install deploy locally, אתה יכול לעשות את deploy גם לוקלי. זה לא מומלץ, אבל זה אפשרי. אתה יכול ככה להעביר את זה לאיזושהי קבוצת משתמשי בדיקה וכולי, בלי להעלות את זה לסטור. אפשר. אוקיי, אז זהו, יש פה איזה עוד דברים יש לנו, אמרנו אפשרות לסמלץ פינץ', שזה שתי אצבעות, אפשרות לסמלץ סיבוב, כלומר אם אני רוצה לסובב ככה, זה לא רלוונטי פה, אבל הרבה, זה מצב שאצבע אחת נעה ומסובבת את המסך. אני יכול לסובב את הטאבלט עצמו, אני יכול לעבוד עם רזולוציות שונות. אוקיי, אני יכול לסמלץ גיאו-לוקיישן, לציין איפה אני נמצא. אוקיי, כל מיני דברים כאלה, מאוד נחמד לעבוד עם הסימולטור הזה. אני יכול להגיד לכם שאת הטאבלט של הסרפס יש לי רק לא מזמן, ולפני כן פשוט עבדתי עם זה, ואת האפליקציה ממש בדקתי רק לפני שהיא עלתה לסטור על טאץ', אז זה ממש מאפשר עבודה מאוד נקייה. עכשיו, תשימו לב שאם אנחנו נסתכל על האפליקציה עצמה, נניח כאן, יש כאן שלושה פייג'ז, בעצם אם אנחנו היינו רגילים באפליקציה של WPF, לפחות למי שמגיע מ-WPF, אז האייטם הראשי, הרוט אלמנט בזאמל היה window או user control בדרך כלל. אז כאן זה מה שנקרא, זה נקרא page. במקרה הזה, בטמפלייט עצמו, אנחנו מקבלים איזושהי הרחבה של page שנקראת layout aware page, אבל הוא עצמו יורש, אם תוכלו לראות פה מ-page. page זאת יחידת נביגציה בתוך האפליקציה. בעצם האפליקציה שלנו מכילה frame אחד, שבתוכו יש כמה pages שיכולים לנווט ביניהם. שימו לב, רק שתסתכלו על הפייג' כדי להתרשם, נניח הגרופ אייטמס פייג' זה הפייג' הראשי שעולה, ושימו לב שכל האלמנטים שאתם מכירים מתוך זאמל קיימים פה, אין פה שום דבר שהוא חדש יותר מדי לכם. אוקיי, יש לי דאטה קונטקסט שמאפשר להגדיר את הדיפולט ויו מודל שאליו אני מבצע את הביינדינג. במקרה הזה ספציפית הגדירו את הדיפולט ויו מודל כדיפנדנסי פרופרטי, ולכן עושים, משתמשים פה ברלטיב סורס שווה לרלטיב סורס סלף. כלומר, אני עושה binding אל עצמי לדיפולט ויו מודל, שזה איזשהו פרופרטי שיש לי. אם אתם טועים איפה הוא מוגדר, אז תוכלו לראות שגם ההגדרה שלו מוגדרת ככה. מי שבוודאי עבד עם dependency properties מכיר, לגבי הפרקטיס הזה, זה פרקטיס שהוא לא מומלץ, לפחות למי שעובד MVVM. כלומר, ה-view מודל צריך להיות משודח מבחוץ, ולא צריך להיות מוגדר כחלק מה-view, כ-property, dependency property, אבל לא בזה אנחנו מתעסקים. רק מראה לכם שהדאטה קונטקסט קיים לכם, ואתם יכולים להגדיר אותו. אני יכול להגדיר collection view source בעצם, כדי להגדיר אפשרות של filtering ו-sorting וכולי על גבי רשימה מסוימת, וגם כאן אני מבצע binding ביחס לדאטה קונטקסט. אוקיי, אני נותן לו...
רק מילה שעובד כסל.
לא הבנתי למה זה קשור.
זה המידע שלך.
אז זה בעצם אני מבצע פה binding לגרופס שנמצא תחת הדיפולט view מודל. אוקיי? אם אתם רוצים לראות, אז יש לי את הדיפולט view מודל עצמו. רגע, זה נראה, בוא נסתכל פה על ה-default view model, קובעים אותו, אתם תוכלו לראות כאן, יש לי sample data source, שפה אני מגדיר את כל הדאטה אייטמס שלי, אז בואו אם כבר נכנסנו אליו, אז תראו שממש אני יכול לעבוד בצורה רגילה שנוכל, עם sample data common שיורש מ-bindable base. bindable base זה גם אור שאני מקבל כחלק מה-template, כלומר, bindable base זה abstract class שמממש את iNotify property change, שהוא חלק מה.NET framework for Windows Store Apps, ויש לי Property Change Event Handler, ויש לי Set Property, בטוח חלקכם מכירים, ו-On Property Change שאני רוצה, שאני מעלה בו את ה-Property Change. חלקכם מכירים פשוט המימוש הזה כ-Base View Model, או View Model Base. ואז כאן מה שאני יכול לעשות, אני יכול ליצור View Models, כלומר לרשת מ-Bindable Base, וליצור פה את הפרטי מידע שלי עם ה-Properties שלהם. שום דבר כאן לא אמור להיות זר לכם, בעצם העבודה עם זאמל, עם MVVM נשארה כמו שאנחנו מכירים אותה, אני יוצר פה Sample Data Item, שיורש מסמפל דאטה קומון שהגדרתי קודם, וכולי וכולי. בסופו של דבר, ה-view מודל שלי מסודרים בצורה היררכית, ככה שהסמפל דאטה סורס מכיל אובזרבל קולקשן של סמפל דאטה גרופ, שהוא מכיל אובזרבל קולקשן של סמפל דאטה אייטמס וכולי. אוקיי, אז לגבי השאלה שנשאלה, אז כאילו הגרופס, הביינדינג לגרופס בוצע לפרופרטי הזה שבסמפל דאטה סורס, שאותו קבעתי כדיפולט view מודל. אוקיי, אבל לא כל כך מנותי להתמקד בזה כרגע. שימו לב לגבי ה-layout עצמו. בעצם את ה-layout עצמו, אני רוצה להגדיר באמצעות איזשהו פאנל שיודע לסדר אייטמים בגרופים ולאפשר לי נביגציה. אז יש לי כבר, אני לא צריך ליצור שום דבר, להתמודד עם מניפיוליישן וכולי. מה שאני עושה, אני בעצם יכול להגדיר פה, סתם במקרה הזה הגדירו פה גריד. למי שיש רעיון למש שני rows לגריד, אחד בגובה 140 והשני כל השאר. לא, בדיוק בשביל הטייטל, אוקיי? ואגב, המספר 140 זה חלק מוגדר, חלק מהקונבנציה של ה-Modern UI. כלומר, הכותרת של אפליקציה, אם נסתכל עליה לדוגמה פה, אוקיי? או נסתכל על האפליקציה של האפ 16, הוא בדרך כלל בפונט קבוע ותופס 140, שזה מה שאתם רואים פה. הגריד ויו זה מה שמציג את שאר האייטמים ומופיע פה למטה, אוקיי? כן, פה מייקרוסופט יותר מתירניים, אוקיי? בהתחלה כשהם הציגו את התפיסה של אז זה נקרא מטרו סטייל, הם ממש ברמה שאתה ראית את המסמכים של הקונבנציות שלהם, והיה רשום לך, הרווח בין גרופים צריך להיות 28, והרווח מצד שמאל צריך להיות 160, ממש ברמת ההגדרה הזו. היום יותר מתירניים, באפליקציה של הארץ, אולי אם ראיתם שגיא הציג, אז שם הם קצת היה פונט יותר קטן, והגרופים נראו קצת שונה, וזה בסדר. אז ככה ש... בעיקרון, הפער, אתה יכול לממש Themes, אבל זה באחריותך. ולמה אני מתכוון? מי שמכם, מה הקיוורד שמשמש אותי ב-WPF, בעיקר כדי להמש themes? כאילו... זה יש לו את ה-resources, ואיך אני אגש ל-resources כדי שזה יהיה דינמי? רמז, זו תשובה בגוף השאלה. יש לה את ה-dynamic resource, כלומר אם אני פונה ל-resource בצורה דיינמיק, אז ברגע שאני אשנה בזמן ריצה את ה-resources עצמם, אז בעצם כל האפליקציה שלי יתקבל look and feel אחר. בהנחה ותמיד אני פונה ל-resource שלי באמצעי dynamic resource. מה שקורה זה שאין לי dynamic resource. במיפוי אמרנו שעשו לזמל, אז על זה ויתרו. ככל הנראה, לא משיקולים של מימוש, אלא משיקול של ביצועים. dynamic resource מחזיק, הוא בעצם לא מחשב את הערך פעם אחת ושם אותו, הוא בעצם מחזיק איזשהו קישור דינמי לאיזשהו resource שמחושב ברגע שהערך משתנה. ועם זה האקסט בעיה, כי זה קצת יותר כבד. ולכן ויתרו על זה. אתה יכול למש את זה בעצמך, כלומר שברגע שאתה רוצה להחליף theme בתוך האפליקציה, אז האפליקציה שלך תעדכן את ה... אם תעבוד לצורך העניין binding, אז תעדכן את הערכים שלהם את ה-bound או משהו כזה. אבל... אתה מדבר על themes, כלומר להחליף themes של אפליקציה, אבל באופן כלל סטיילינג. look and feel. הבנתי, אם אתה רוצה theme אחיד... הבנתי, אז באופן עקרוני אתה עובד עם theme יחיד, אין לך בעיה, אתה יכול לעבוד כמו שאתה עובד היום ב-WPF או Silverlight עם styles ו-templates, control templates, ולהגדיר אותם. יש לך default control templates שמגיעים לך עבור button, list view וכל הקונטרולים האחרים, שזה אגב הדיפולט בגדול ברובו אתה יכול לראות אותו באפליקציה שהרצתי קודם באותו אפ 16, כלומר אתה יכול לראות פה, טוב, אני לא חושב שיש פה יותר מדי כפתורים וכולי, אז זה לא רלוונטי, אבל אתה תוכל למצוא את הדיפולט סטיילס עבור כפתור וכולי כשתגרור אותם, ובדרך כלל נראים, כמו שאנחנו מכירים אותם, גדולים יותר, לא מעוגלים, כלומר כחלק מהמודרן UI הדברים מרובעים ולא עם קצת עם קורנר רדיוס כמו שאנחנו מכירים, והם הרבה יותר בנויים למגע, כלומר נניח קומבו בוקס, אם אני אשתמש בו עם עכבר, הוא נניח אני רוצה להציג יום בחודש, אז יציג לי ערך מ-1 עד 31, והקומבו בוקס יהיה לו סליידר כזה. כשאני אעבוד עם טאץ' הוא יקבל בכלל מראה של גלגלת, כלומר ברגע שהוא זה שאצבע נגע בו, אז פתאום אני אוכל לגלגל אותו, וברגע שאני אגיע ל-31 הוא יחזור ל-1, אוקיי? כי זה נוח יותר לעבוד עם מגע. אז דברים קיבלו סטיילס קצת שונה, אבל אתה יכול גם לשנות את זה, אוקיי? אתה יכול לעבוד עם טמפלייטס וסטיילס ממש בצורה שאנחנו מכירים. אז מה שאתם יכולים לראות אגב כאן, אז אתם רואים את הגריד ויו, וגם כאן אני, כדי להגדיר את ה-items בתוך הגריד ויו, אז יש לי את ה-item source, אתם יכולים לראות אותו פה. אני משתמש ב-static resource כדי בעצם להשתמש ב-collection view source שהגדרתי כאן, שמכיל את הגרופס. אני יכול להגדיר כאן את ה-item template, ואני משתמש באיזשהו data template שמוגדר. אוקיי, בעצם הרעיון הוא שמשתמש בכל הדברים, אני יכול להשתמש ב-commands, כאן השתמשו ב-item click כדי להירשם ללחיצה על איזשהו item. אני יכול להשתמש, אני יכול להגדיר את הפאנל, במקרה הזה stack panel, כל האייטם יוצגו בצורה אופקית. אני יכול להגדיר כאן group style, כלומר את הסטייל שמופעל על group. אוקיי, בוודאי זה לא אמור להיות יותר מדי זר לכם. העבודה עם groups אולי תהיה קצת שונה, לא מבחינת הגרופ סטייל, מבחינת זה ששימו לב שבדרך כלל מה שהיה קורה זה שהקולקשן view source היה עושה את הגרופינג בעצמו, ואני בסך הכל הייתי עובד עם והייתי רק מגדיר את הגרופ סטייל. אז פה אני ממש מגדיר שהאייטם סורס זה הגרופס שלי. אוקיי, שזה קצת שונה מבחינת התפיסה, אבל הרעיונות דומים. עכשיו שימו לב שבגדול אם הייתי מגדיר רק גריד ויו, אז האפליקציה שלי, תמיד שהייתי מריץ אותה, כאן אני רואה שהוא כבר, בוא נריץ אותה שנייה, אם הייתי מגדיר רק גריד ויו, אז האפליקציה תמיד הייתה נראית ככה. אבל אני רוצה שכאשר המשתמש לצורך העניין בא ועכשיו מכניס אפליקציה אחרת, בוא נשתמש בטאץ' שנייה, נניח, טוב, נכניס את האפליקציה של המתכונים, נניח הוא מכניס את האפליקציה האחרת, אז שימו לב שכשאני בא לאפליקציה שלי ושם אותה פה, אז האפליקציה יודעת לסדר את האייטמים בצורה אחרת. כלומר, גריד ויו כבר הוא לא זה שמסדר את האייטמים. הצורה שאנחנו יכולים לעשות את זה, זה בעצם משתמש בוויז'ואל סטייט מנג'ר. מי מכם מכיר את הוויז'ואל סטייט מנג'ר? הוא עבד איתו? מעט, אבל בגדול הוויז'ואל סטייט, בטוח חלקכם האחרים יצא לו לראות אותו, אבל אולי לא התנסה בו יותר מדי, הוא נכנס מאוד חזק בעבודה עם זאמל. כלומר, אם אני רוצה להגדיר שני אלמנטים, לצורך העניין גריד ויו, מי שמסדר את האלמנטים כשאני במצב של אופקי, כן, אופקי, וכאשר אני עובד עם האייטם במצב של סנפט קטן, אני עובד עם ליסט ויו, שיודע לסדר את הגרופינג בצורה אנכית, בצורה קצת יותר מצומצמת. אז מה שאני עושה כאן, סליחה? התמיכה מוגבלת מאוד בטריגרים, אוקיי? בוא נגיד ככה, אל תשתמש בטריגרים. לדעתי רק איבנט טריגר נתמך, וגם שם, כאילו, אתה יכול רק להריץ סטורי בורד של כתוצאה מראוטד איבנט, וזהו. אין לך את כל הרחבות האחרות שיש ב-WPF, שזה דאטה טריגר וכולי. מה? מה, בעבודה עם טריגרס? תשמע, האמת שאני איתך בדעה. כלומר, אין לי תשובה טובה לגבי זה, אבל אני יכול להגיד לך שהבסט פרקטיס היום שאתה מחפש ב-MSDN לאיך להתחיל סטורי בורד, אז אם פעם היית מוצא, אומר, כתוב לך, תיצור בגין סטורי בורד, ציפי לך את הסטורי בורד, ובאיבנט טריגר תגיד שהסטורי בורד שלך זה אותו בגין סטורי בורד. אז זה יתחיל כאשר האיבנט טריגר יקרה. אז עכשיו לדוגמה, הבסט פרקטיס שאתה מוצא ב-MSDN זה שאומרים לך שאתה רוצה ליצור, אתה רוצה להתחיל סטורי בורד, אז תירשם ל-Routed Event עצמו, ובקוד ביינד תעשה סטורי בורד נקודה בגין. שלכאורה זה היה מנוגד למה שהכרנו. אבל אני לא יודע למה, אוקיי? יכול להיות, אני לא מכיר את הסיבה, אבל זה יכול להיות ממחסום בזמן פיתוח, יכול להיות מסיכולים של ביצועים וכו'. אנחנו נראה ש... האמת שאנחנו לא נספיק לראות, אבל יש לנו Animation Library, כלומר, מה שקורה זה שב-WPF הרבה מאוד מהאנימציות מבוצעות בפרד של ה-UI. בגלל זה גם הרבה אפליקציות שרואים כאן בארץ, לפחות שאני עבדתי איתן, אין בהן הרבה אנימציה. כלומר, לקוחות לא, כאילו מדברים על אנימציה הרבה, אבל עושים מעט. באמת, כשעובדים אפליקציות של טאס, לאנימציה יש הרבה מאוד חשיבות, ונכנסת Animation Library חדש, כחלק מ-WinRT, שבעצם מאפשר לנו להשתמש בכל מיני אנימציות שכולן מבוצעות בעצם ב-GPU, לא על ה-CPU, לא צורכות משאבים של עיבוד. והן עובדות מאוד יפה, כלומר, ברגע שהן לא צורכות CPU, אז הכרטיס מסך אחראי לרנדר את כל האנימציה. אני לא אוכל להרחיב על זה עכשיו, אבל לצורך העניין אתה תוכל תחת הגריד כאן. יש לך, שים לב, גריד נקודה transitions, ואז אתה יכול נניח להוסיף כאן entra theme transition. בזה זה מסתכם, כלומר, הבעיה שאני מגדיר entra...
שם נורא מדבר על אנימציה.
מה, transitions? זה בצחוק, זהו. אני חושב שזה יספיק לנו כדי לראות איזושהי הדגמה בסיסית של זה, או שלא, רגע. נראה לי יש לו איזושהי התנגשות שם. בוא נכניס את זה אולי ל... אני מנסה רגע לראות. נניח כאן. לא, הוא מתעקש ללכת כנגדי. לא, יש לו איזשהו פייליאר. אולי נשתמש בטרנזישן אחר, ואם לא, אז יצטרך פשוט להאמין לי. רגע. בואו נכתוב לו את זה בסינטקס המלא אולי, טרנזישן קולקשן. ונניח... ככה. אוקיי, הבעיה היא שאין לי פה שום כפתור, אבל רגע, נראה לי דווקא שזה כן עבד יפה, פשוט אולי אם אני אתן את זה כאופסט גדול יותר. הרעיון הוא שאני, בעצם מה שאני רושם, כשרושם את הסינטקס הזה, אני אומר, לגריד, כל אייטם שמתווסף לגריד, תכניס אותו באנימציה שתתחיל מאופסט 400 ותביא אותו למקום שלו. אוקיי, זה מה שהאנטרנס תים בעצם אומר. ובעצם תראו כשאני מריץ, אתם ראיתם שהם נכנסו מימין? ושימו לב כמה בקלוסטיזם וזה בוצע ב-GPU. אז יש לי entrance-theme transition ויש לי כל מיני, כאילו כשאני עושה reorder בתוך grid אז זה קורה באנימציה, כלומר אחד קופץ כמו ה-reordering שקורה בסטארט מניו, זה אותו רעיון. כאן, כלומר כשאני לוקח אחד אז פתאום כאילו השאר קופצים. אז גם את זה יש לי כל מיני אנימציות כאלה, נורא שימושי ונורא קל בעצם לעבוד איתו. אוקיי, אז אני... כמו שאמרתי, הרעיון הוא רק להראות לכם שזה נורא פשוט, יש לי פה grid view, שאני עובד איתו עם כל באופן הרגיל שעבדתי עד היום, ואם אני רוצה לסדר את האייטמים בצורה של snapped view, אז אני עובד עם list view. ואז שימו לב שאני יכול לעשות list view שעושה, שהאייטם source שלו זה אותו collection שעבדתי איתו קודם, grouped items view source, אבל ה-visibility שלו הוא collapsed. אני בעצם ארצה להראות את ה-list view ולא את ה-grid view כשאני במצב של snapped mode. ואז מה שאני יכול לעשות כאן, בעצם ה-grid view וה-list view, למי שלא הבין, הם אחד מעל השני, ה-list view הוא collapsed. זהו, אז אני בדיוק עכשיו מראה, יש לי כאן visual state manager נקודה visual state groups, אני יכול בעצם להגדיר, יש לי פה ארבעה מצבים שזה אתם יכולים לראות כאן מצב של snapped, full screen portrait, full screen landscape ו-field. ואז בעצם אם במצב של snapped אני רוצה שיציג לי את ה-list view ולא את ה-grid view, אז מה שאני עושה כאן זה אני יכול להוסיף כאן אנימציה, שבעצם מה שאני אומר לה זה על ה-item list view, על ה-property visibility, תשנה אותו בזמן אפס, כלומר מיד שקורה השינוי ל-visible, ואותו ל-collapsed. ואז בעצם מה שקורה זה שה-list view שהיה למעלה הופך להיות visible, והשני הופך להיות collapsed, ואנחנו רואים את ה-list view. אוקיי? אני לא מחליף פייג'ים, לא מחליף שום דבר, רק מחליף את האייטם שנראים בפרונט. מה? זה הטמפלט הדיפולטי, ממנו בדרך כלל נתחיל ונעבוד על דברים אחרים. אוקיי, אז אני ככה הראיתי לכם אפליקציה בגדול, טמפלט כאילו שתוכלו לעבוד איתו. הרעיון להראות לכם א', שכל הידע שלכם בזאמל עדיין רלוונטי, זה אולי ברמת לשאף את הידע בנוגע לויז'ואל סטייט מנג'ר שנכנס נורא חזק. כמו שאמרתי, styles and templates, יש לי פה קובץ של standard styles, אתם תוכלו ממש לראות את כל הסטיילס שמשתמשים פה בהם באפליקציה הזו. טוב, אני רואה שחלק גדול מן הוא marked, אבל יש לי נניח את ה-back button style, שנראה בצורה עגולה, זה שאנחנו רואים אותו כפתור back וכולי. בעצם כל העבודה פה, אני יכול להתבסס על הסטיילס האלה וליצור איזשהו סטייל שמתאים לי. העבודה עם MVVM ראינו גם, אני יכול לעבוד באותה צורה שווה איתי עד היום. וזהו, הדבר היחיד שאולי שונה, אם אני רוצה לנווט בתוך האפליקציה, אז אם בעבר הייתי עושה את זה באמצעות window.show, הייתי מציג חלון חדש או משהו כזה, אז עכשיו אני עושה navigate, כלומר אם אני רוצה עכשיו לנווט כאשר המשתמש לוחץ על אייטם מסוים לעמוד אחר, מה שאני עושה כאן, יש לי את ה-group item space שמציג לי את כל הגרופים, וכשהמשתמש לוחץ על גרופ ספציפי, אני רוצה לנווט לאייטם, בעצם לנווט לעמוד שמייצג את הגרופ עצמו. אז שימו לב איך אני עושה את זה. אני אוכל כאן להירשם ל-item click. ב-item click פה, מה שאני עושה, אני מקבל את ה-item ID שעליו לחצו, ואני עושה this.frame, אמרתי לכם שכל page משוייך לפריים, שזה מה שמערך את כל הפייג'ים כולם, נקודה navigate. אני שולח את ה-type of ואת ה-item ID. ואז למעשה האפליקציה מבצעת נביגציה ל-item detail page ונותנת לו את ה-item ID כפרמטר. ה-item detail page יכול לקבל את הפרמטר הזה ולהגיב. אוקיי? Okay, כלומר, אם נסתכל כאן על הקוד ביהיינד שלו, תוכלו לראות ש... רגע. טוב, במקרה הזה אני רואה ש... כאן, כן. באמת שזה אינטרפייס גם שהשתנה, אבל כאן ב-load state, אתם רואים, מקבל את ה-navigation parameter, והוא יכול להשתמש בו כדי לעדכן את ה-UI שלו, את ה-view model. אוקיי? Okay? אז... זה לגבי הרעיון של הנביגציה, אוקיי? יש לי עוד משהו אחרון שרוצה להספיק איתכם, ולכן אני אעצור כאן את הדוגמה. אבל אני רק להראות לכם את באופן כללי איך אפליקציה נראית, איך היא כתובה. אני אראה לכם כאן בקוד, לא בתוך האפליקציה, לדוגמה Activation שדיברנו עליו, אז אני יכול ב-app.zaml.cs לעשות override ל-on-launched, זאת הפונקציה שאנחנו מגיעים אליה כאשר היוזר נכנס לאפליקציה. ואז מה שאני יכול לעשות, אני יכול לבדוק את ה-arg, נקודה previous execution state, שמכיל את ה-state הקודם שממנו האפליקציה הגיעה למצב ריצה. ואז אני בודק, אם היא הגיעה ממצב של terminated, אז אני קורא ל-restore async, okay? שמשחזר את המצב של האפליקציה מהדיסק, בעצם את ה-state שהיוזר היה בו. ה-suspension manager, אגב, שאתם רואים כאן, זה איזשהו מימוש שמגיע לי בחלק מה-template, שמאפשר לי בעצם לכתוב ולקרוא מהדיסק את הסטייט של המשתמש, עשו לי שלושת רבעי מהעבודה, אני רק צריך להחליט מה נכתב ומה כאשר עושים save ו-restore. אם אני מתחיל אם אני חוזר מ-suspended, אז בגדול אמרנו שבגדול ה-state already in memory, אני לא צריך לעשות כלום, לכל היותר לחדש את ה-network connections שיש לי. אם זה not running, אני גם, אפליקציה רצה פעם ראשונה, אני יכול להראות את החלון הראשי. אוקיי? כל מיני... כאן אגב אני מודיע, כשאני קורא ל-window.current.activate, אני בעצם מסיים את התהליך של ה-launch, ובעצם אני מודיע ל-WinRT, הראיתי חלון ראשון, אוקיי? תציג אותו, וזה המיין פייג' במקרה הזה. אוקיי? אז זה לדוגמה לגבי launching, לגבי search, כלומר כשיוזר אחר בא ועושה search של איזשהו טקסט דרך ה-contract בתוך האפליקציה שלי, אז גם אני עושה override ב-app.zaml.cs ל-on-search activated, בעצם זה ייקרה רק כאשר יוזר אחר עושה search בתוך האפליקציה שלי, ואז אני יכול להראות חלון, כלומר מה שאני אעשה פה זה שאני, טוב זה אופציונלי לחלוטין, אבל מה שאני אעשה כאן בדרך כלל אני אבדוק שהאפליקציה שלי התחילה ואני אעשה navigate to surface, כלומר אני אראה לא את המיין פייג' שלי אלא איזשהו פייג' שמכיל את הסרצ' עם הריזלטס, בדיוק, אני אבנה את החלון לפי הסרצ'. ואני אעביר את הקווירי עצמו. אוקיי? כנראה באפליקציה הספציפית הזו, גם שזה מופיע ככה, הם צריכים מתוך המיין פייג' לבצע נביגציה לעמוד אחר, אז הם בודקים שזה לא נל ועושים לו איזושהי אינישליזציה. גם suspend and resume. אוקיי, זה האפ נקודה זה מנקודה CS, אני יכול להירשם לסספנדינג, ואז מה שאני, כמו שאמרנו, בסספנד אנחנו נירשם למצב שבו נגיע אולי לטרמינטד. ואז אני אוכל לבצע פה פעולות, אמרתי לכם, זה המימוש של הסספנשן מנג'ר, שמכיל את הפונקציה הראשית שנקראת save async, שבה אני יכול לשמור את המידע. מה שעוד כדאי לציין זה שהממשק עצמו מכיל אפשרות שבו אני יכול להגיע למערכת הפעלה, התחלתי לשמור את הנתונים שלי בסספנד, סיימתי לשמור אותם. אוקיי? וזה אנחנו מבצעים ככה, כלומר כשאני קורא לי נקודה suspend operation, זה מה שאני מקבל כאן, נקודה get deferral, זה כאילו אני אומר לו, התחלתי לבצע את פעולת השמירה של הסספנד, כאילו עצמה, כשאני קורא לדיפרל נקודה complete, אני אומר לו, סיימתי לשמור, אתה יכול לסגור אותי. יכול להיות שמערכת ההפעלה אחרי דיפרל נקודה complete שהתקבל, אחרי שתי שניות, תעשה לכם suspend, כי אין טעם לחכות את כל החמש שניות, כשיודעת על אחרי שתי שניות שסיימת. אוקיי? אז ככה הם מבצעים רישום לסספנד ורזיום. טוב, אני רוצה להראות לכם רק את תהליך הרכישה, ואז נדבר, וזה יהיה הנושא האחרון שלנו להיום, על איך אנחנו כותבים אפליקציה שתהיה לו איזשהו shared code base בין WPF או Silverlight, אני אדגים לפחות עם WPF, ואפליקציה ל-Windows Store. אז אני רציתי להראות לכם איך נראה הנושא של ההזמנה של אפליקציה מול הסטור? אז לדוגמה באפליקציה שעשיתי שנקראת עבור פרולוג, היא נקראת ספיקית, אמרו שככה אפליקציה נראית, ושימו לב, קודם כל שמתם לב שהאפליקציה כשהעליתי אותה עכשיו, אז היא חזרה שוב במצב של סספנד, ראתה שההורדות הסתיימו, אוקיי, זאת האפליקציה עם ההורדות שהיו פה מצד ימין כאן, ההורדות הסתיימו והיא גם דאגה לעדכן את ה-UI פה ולהציג שזה downloaded. אוקיי, אם אני עכשיו אריץ את זה, שימו לב שהסרטון יופיע לי עד כדי בעיות עם איו, הוא יופיע לי מיד, לפחות ברעיון, אוקיי? הנביגציה אמורה להיות מהירה. אז זה לגבי ה... כן, תודה. אם אני רוצה לגשת לשיעור שלא רכשתי אותו, שימו לב, נפתח לי פה מימין App Purchase, מאפשר לי לרכוש את האפליקציה. אז כאן זה, בגדול, אנחנו בחרנו ממש את זה ככה, אין לכם פה איזשהו... אתם יכולים לעשות את זה בכל צורה אחרת שתבחרו, אולי דרך האפבר. בגדול, כאן אנחנו מציגים את האפשרויות של להזמין את האפליקציה אונליין או דאונלוד ורז'ן. יש להם מחירים שונים, זה כמו יכולות שונות מתוך האפליקציה. אם אני מזמין את הגרסה אונליין, אני יכול לצפות רק סטרימינג בווידאו, למשך 30 יום או 90 יום, סליחה. ואם אני מוריד את ואם אני רוכש את הגרסה השנייה שהיא יקרה יותר, יש לי את זה לפרק זמן בלתי מוגבל, ואני יכול להוריד את הסרטים אליי למכשיר. אוקיי? אז שימו לב שלדומה אם אני מחליט לי לעשות, אגב זה גם זמין לי מפה וזה גם זמין לי אם אני רוצה ללכת כאן לפורצ'ייס, זה זמין לי גם מפה. אני לוחץ על האונליין ורז'ן ואז מתחיל תהליך מול ה-Windows Store כדי לבצע רכישה. הוא בודק מה המחיר, מחזיר לי תשובה ואני יכול להזין כרטיס אשראי לפי ה-Live ID שלי. גם כאן יש לנו ממשקים ב-WinRT, זה נקרא Current App והוא מאפשר לי, סליחה, הוא מאפשר לי בעצם לעבוד מולו ולזהות איזה יכולות המשתמש כבר רכש, האם הוא בגרסת טרייל וכולי, ולאפשר להגיב אליהם, כלומר להראות לו יכולות מסוימות באפליקציה או להסתיר יכולות אחרות. אוקיי, אז זה לדוגמה כבר חלון שהוא לא שייך לאפליקציה, זה חלון שהווינדוס סטור, אותו מה שאתם רואים בכחול, זה מה שהווינדוס סטור מציג, שכבר מכיל פרטים לגבי היכולות. את היכולות האלה של האפליקציה של מה שהיא תומכת, אנחנו מזינים לאפליקציה כשאנחנו מעלים אותה, וגם תמחור של כל יכולת. כדאי לציין אגב לגבי revenue, לגבי הרווח שלכם, מי שמעלה אפליקציה ל-Windows 8 בגדול מבחינת המספרים, אז צריך חד פעמית לרכוש בעלות של $50 רישיון שמאפשר לכם לעלות ל-Windows Store אפליקציה, כלומר להירשם ל-Windows Store כחברה, כגוף פרטי וכולי. כן, זהו, אז לא ביצעתי את זה, אבל דווקא אנשים שדיברתי איתם לא היה להם בעיות יותר מדי מיוחדות עם זה, אולי בגלל שגם להם זה היה חינם. אבל כשותפים של מייקרוסופט כאלה או אחרים, אבל זה לגבי הנושא של ליצור חד פעמית. מבחינת הרווח, האפליקציה שלכם בגדול, עד שתרוויחו רווח של $25,000 באפליקציה, אתם תקבלו 70% מהרווח, ומרגע ש... כלומר, 70% מהשאר. כלומר, אם האפליקציה שלכם עולה $10, $7 הולך אליכם ו$3 למייקרוסופט, ברגע שאתם מגיעים ל-$25,000 רווח, אתם מקבלים 80% מהשאר, כלומר, $8 ילך אליכם. אני הבנתי לפחות מבחינת מספרים, זה מספרים שגבוהים יותר מפלטפורמות אחרות. אז זהו, כנראה שאם תרוויחו $25,000, המצב שלכם גם יחסית טוב. אז יפה. בואו נדבר על הנושא האחרון. אז את זה סיימנו. טוב, אז porting it up to Windows 8. כלומר, מה הדברים שאני צריך לעשות כדי להעביר אפליקציה מסוימת לדוגמה WPF ל-Windows 8? אז בגדול, יש הרבה קשיים והם נובעים משתי סיבות. הסיבה הראשונה זה different form factors, והסיבה השנייה זה feature inconsistency. למה אני מתכוון כשאני אומר different form factors? בסופו של דבר, desktop apps ו-Windows Store apps נועדו למשתמשים שונים, כלומר, לצרכים שונים, נקרא לזה ככה. מבחינת העבודה עם דסקטופ אפס, היא מבוססת חלונות. כלומר, יש לי חלון, אני יכול לפתוח חלון עם פרטים של משתמש, אני יכול לסגור אותו. היא באמת ממשק חלונאי. בווינדאו סטור אפס, הרעיון יותר נביגציה בשיטה שנקראת אב סקשן דיטל. כלומר, יש לי מראש שציג לי את כל הגרופים, בתוכו, אחרי אני נכנס לגרופ ספציפי שלי את האייטמים שלו, אני יכול לגשת לפרטים של אייטם, לנווט בין אייטמים. מודל נביגציה אחר, יש לי סמנטיק זום. אוקיי, אז מהבחינה הזאת, מבחינה רעיונית, לא הגיוני שאני אכתוב את אותו זמל עבור שתי הפלטפורמות. כי בכלל פלטפורמה אחת משתמשת בממשק אחר מבחינת העבודה, אותו modern UI. מבחינת האינטראקציה עצמה, אז desktop apps נועדו עבור מאוס וקיבורד בעיקר, אוקיי? והאינטראקציה עם Windows Store app זה קודם כל touch first. כלומר, קודם כל זה נועד לטאץ', אבל אפשר גם לעבוד במאוס וקיבורד. מבחינת ה-application view states, כמובן המושג הזה לא רלוונטי לדסטופ apps, אבל ב-Windows Store apps אנחנו כן צריכים להתייחס אליהם. מה שאנחנו מבינים בעיקר מהשקף הזה, זה שבמרחב ה-view, יהיה לנו קשה מאוד לשתף בין זאמל בין Windows Store Apps ו-Desktop Apps. אנחנו כן יכולים להשתמש באותו דאטה טמפלייטס, בחלק גדול מהסטיילס, ה-View Models שלנו יוכלו להיות אותם Views, אבל זה כבר לא רלוונטי ל-View, זה כבר ה-View Model, אבל עדיין הקונטרולים, המודל של הנביגציה יהיה שונה. החלק השני שמבחינה שאנחנו צריכים להתייחס אליו שאנחנו ממירים אפליקציה מ-WPF ל-Windows Store, זה הנושא של Feature Inconsistency. יש לנו ב-Windows 8 עבודה עם Sensors, כל מיני אקסלרומטר שבעצם בודק את ה... וואו, אין לי הגדרה טובה לזה, אבל הוא בודק כאילו את הקצב של ה... של ה... כן, תאוצה של התנועה של המכשיר. ויש לי קומפס שזה מצפן, וכל מיני סנסורים אחרים. יש לי Devices, NFC, שזה בעצם אני יכול לשתף תכנים באמצעות הקרבה של שני מכשירים, וזה Secured. יש לי Bluetooth. יש לי קונטרקט שאני צריך להתייחס אליהם כשכתוב אפליקציה ל-Windows 8. Search, Share, Settings. Settings לא ראיתם, אבל גם Settings מאפשר לי בעצם הגדרות ספציפיות עבור האפליקציה שלי. כלומר, אני רוצה שבאפליקציה שלי משתמש יוכל להגדיר משהו מסוים, אז יוכל לגשת לקונטרקט כאן ולגשת ל-Settings. ואז יוכל לראות את ה-Settings ספציפית, קונטקסטואלית, בתוך האפליקציה שלי. ויש לי tiles and notifications. לאפליקציה שלי יש tile, יכולת לי secondary tiles, שזה tiles שמייצגים content ספציפי בתוך האפליקציה. Toast notifications, זה בעצם notifications שקופצים לי למסך. אוקיי, כל הדברים האלה צריך להתייחס אליהם באפליקציה. כשאנחנו מדברים על להמיר אפליקציה מ-WPF ל-Windows Store App, בגדול יש ארבעה דברים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם. הדבר הראשון, לייצר את האפליקיישן סקלטון, כלומר את הבסיס, ליצור פרויקט חדש עם האפליקציה. הדבר השני, לעשות רידיזיין ליוזר אינטרפייס, כמו שאמרתי קודם, את כל ה-value converters וחלק מהדאטה טמפלייט וכולי, אפשר לקחת, חלק מהסטיילס, דברים אחרים, אולי custom controls במידה מסוימת, אבל הרבה דברים אחרים צריך לעשות רידיזיין. אוקיי, בכלל אני לא משתמש בפורט אפ יוזר אינטרפייס, כי זה לא פורטינג, זה ממש לעשות רידיזיין. לאיך שהוא נראה. החלק השלישי זה החלק שבו יש מרחב השיתוף בעצם, לעשות פורטינג לאפליקיישן ביזנס לוג'יק. והחלק האחרון זה לעשות הנדלינג למיסינג או דיפרנט פיצ'רס, בעצם מה שראינו קודם. כלומר, להתמודד עם הקונטרקט, עם סנסורס, עם דיווייסס וכולי. כן. כ-WPF אפליקיישן? אוקיי. והוא דיפלויד כ-EXE, אז הוא לא יכול לרוץ. אתה לא יכול. כמו שאמרתי, אתה יכול לעשות רפרנס רק ל-DLLs של שמופיע לך כ... כן? או למישהו שמשתמש בהם. אוקיי. זה ניימספייסים שונים. כן, אבל... בוא נאמר ככה, ה.NET Frameworks עצמם, 4.5 עבור Windows Store ו.NET Frameworks 4.5 הרגיל, חולקים חלק גדול מהאסמבליז שלהם ממש את הבינריז, אבל גם אם תכתוב פרויקט שמשתמש באותו פורשן של אותם DLLים שמשותפים לשניהם, אתה לא תוכל לבצע עליו רפרנס מתוך אפליקציית Windows Store App. מה שאתה כן תוכל לעשות זה להשתמש בפורטבל קלאס לייבררי, שזה בדיוק הדבר הבא שאני מדגים. If conditional symbols, אפשר, כן. שזה, אני אדגים גם את זה וגם את זה, אוקיי? כלומר, בגדול זה ארבעת השלבים שלי שאני רוצה ליצור אפליקציית Windows Store חדשה. אני לא אעבור עליהם עכשיו בפירוט, אוקיי? אבל בגדול, ממש בקצרה, ליצור application skeleton, בגדול זה אומר ליצור פרויקט חדש כמו שיצרנו עכשיו שראיתם באפליקיישן טמפלייט. דבר שכדאי להראות לכם זה את ה-application manifest, כלומר כשאני יוצר אפליקציה לדוגמת ה-app test 1, שימו לב שיש לי קובץ שנקרא package.appx-manifest, שמאפשר לי לנהל את כל ההגדרות של האפליקציה, את ה-display name שלה, entry point, language, זאת אומרת לאיזה stores היא גם תהיה deployed, support rotations, logoים, tiling, background color, notifications וכולי, הדברים האלה אני יכול להגדיר מפה, splash screen, אני יכול להגיד באיזה capabilities היא תומכת, מה שהזכרתי לכם בתחילת היום, כלומר אם היא תומכת בגישה לדוקימנטס לייברי, לאינטרנט, קליינט, או גם שהיא חושפת איזשהו סרבר, location services, מייקרופון וכו', יכולות האלה נמצאות כאן. לא, כלומר אם לא הצערת על זה פה, אתה לא תוכל לגשת ללוקיישן לדוגמה, אוקיי? אוקיי, בצורה הזאת גם יכולה לעשות declare האם היא תומכת ב-search contract, ב-share contract וכו', בקונטרקטים האלה. אוקיי, כל ההגדרות, ו-packaging מתייחס יותר לעניינים של security certificates וכו', גרסאות, versioning, הכל נמצא כאן והכל מנוהל מכאן. אז בדרך כלל השלב הראשון שאני רוצה לעשות המראה בין אפליקציה, ליצור איזושהי אפליקציה חדשה, אני אצור איזשהו new project, יעשה edit לאפליקיישן מניפסט, מה שראינו עכשיו, ואגדיר את כל התמונות של הטיילים וכולי, ואני אוכל לעשות פורט לקומון קלאס, אז מה שלהוסיף אותם, את ה-configuration files, media, resource dictionaries, כל הדברים שהם באמת משותפים, שאפשר לשתף אותם בין שתי הפלטפורמות. אני אכתוב מחדש את הזאמל, אוקיי? כאן בגדול אני צריך לכתוב את זה מחדש, גם כי הזאמל namespaces הם שונים, אוקיי? אנחנו עובדים כאן, בדרך כלל אנחנו עובדים System Windows Controls, וכאן זה נקרא system.zaml.ui.משהו, אוקיי? זה namespace שונה. בתוכן, בדרך כלל זה התוכן מאוד דומה, כלומר מה שצריכו לרשום, אתם תידרשו בסך הכל להשתמש בנאמספייסים שונים. אוקיי? צריכו להתייחס ל-application view states, ל-navigation model שדיברנו עליו. הרבה פעמים קונטרולים לא יהיו קיימים לכם, אם זה data grid, date picker, menu וכולי לא קיימים, יש לכם חלופות אחרות. אוקיי? סתם רוצה לראות לכם פה דוגמה של data template. שימו לב שהדאטה טמפלייט עבור Windows 8 הוא אותו דבר, כמו מה שאנחנו מכירים, אותם בעצם אותו grid panel שאנחנו מכירים, ובורדר וסטק פאנל וכולי, הכל נתמך לנו, אנחנו צריכים פשוט אולי לסדר את זה בצורה אחרת, ככה שהקונטנט שלנו יהיה first. כלומר, implicit data templates, וואו, שאלה טובה, אני בטוח כמעט בוודאות שכן, אבל... כן, אני בטוח די בוודאות שכן, כשאני כתבתי את האפליקציה, אבל זה דורש בדיקה, אוקיי? לגבי ביזנס לוג'יק, אז דווקא כאן מרחב השיתוף שלי כן נמצא, כלומר, הרבה מה-API'ים קיימים, יש לי את ה-Core WCF, Networking, עבודה עם Serialization וכולי, אז כאן דווקא את החלק הזה אני אוכל לשתף בין הפלטפורמות, והחלק הרביעי להתמודד עם פיצ'רס מסוימים שקיימים או לא, אז בגדול כאן זה סתם, אתם רואים כאן כמה דוגמאות של דברים שאני צריך לכתוב אותם מחדש, שיעבדו מול WinRT כדי לתמוך ביכולות של Windows Store Apps. עכשיו, אין לי הרבה זמן ולכן אני אציין את זה יחסית בקצרה. בגדול, מבחינת השארינג טקניקס, יש לי שתי יכולות עיקריות לשתף קוד בין שתי הפלטפורמות. היכולת הראשונה, אתה הזכרת אותה כבר, היא מבוססת על שיתוף של קוד, כלומר, להשתמש בקומפיליישן סימבולס וככה להבדיל בין איזשהו, נניח, יש לי שני קלאסים שהם זהים, אבל באפליקציה של ה-Windows Store אני אשתמש ב-Namespace א', ובאפליקציה של Windows, של Desktop Application אני אשתמש ב-Namespace ב', אבל חוץ מזה הם זהים, נניח Value Converters, או דברים כאלה. למרות שבוולט מגניב יש עוד איזשהו פער אחד קטן. השיטה שאני עושה את זה, אוקיי, אז כמו שאמרנו, מרחב השיתוף נמצא כאן, זה באמצעות shared source code. אז אני פשוט אדגים לכם את, את הדוגמאות האלה. יש לי כאן שתי אפליקציות. אז אגב, השיתוף הזה שאני מדבר עליו הוא רלוונטי ל-Windows Store Apps ו-Desktop Apps, אבל באותו אופן הוא רלוונטי ל-Windows Store Apps וגם ל-Windows Phone Apps, אוקיי? אני לצורך העניין אדגים לכם את, את השיתוף הזה בין Windows Store ל-Windows Phone, אז בשביל זה יש לי כאן שתי אפליקציות. אני אעשה לו deploy, ייקח לו איזה רגע. בסדר, בואי. איפה? זה תדבר על Portable Class Library, זה דן לא הגענו לזה. לא, אני מראה shared source code, אוקיי? לא ברמת... כאן השארינג הוא ברמת הקוד עצמו. יש לי אפליקציה של הקונטוסו שבעצם מגדירה לי את האפליקציה עבור Windows 8. אם אני רוצה עכשיו לשתף קוד מסוים שלה עם אפליקציה של... עם איזשהו desktop application, מה שאני יכול לעשות זה בעצם, כשאני מוסיף את הקובץ עצמו, אני יכול לעשות add existing item. נניח הקובץ שאני רוצה לשתף בין הפלטפורמות נמצא בתיקיית shared, וזה הקובץ הזה. אז אם אני אעשה לו add, מה יקרה? אתם יודעים? בגדול הוא יועתק לתיקייה של הפרויקט, ואז אני לא מצליח, לא יהיה לי באמת shared code, כי יהיה לי העתק שלו עבור desktop application והעתק שלו זה. אבל יש לי אפשרות לעשות add as link. כשאני עושה add as link, שימו לב שהקובץ עצמו נוסף לי כאן, אבל גם בדסטופ אפליקיישן וגם בווינדוס סטור אפליקיישן מצביע לאותו קובץ. אוקיי? ואז מה שאני אוכל לעשות כאן, לכתוב את הקוד שלי שרלוונטי לשתי הפלטפורמות. אוקיי? זהו, אז זה בדיוק מה שאני מדגים. אני אדגיר לכם את זה עבור Windows Store App ו-Windows Phone Apps, שגם זו דוגמה שכולה מבחינת הרעיונות. אז לדוגמה, הקוד הזה, אם אני אקמפל נניח אותו בלי השורה הזאת, כלומר אני משתמש פה עכשיו ב-Load Data, שמשתמש ב-Package.current.installed.location, Get File Async. אז אם אני אקמפל את זה ב-Windows 8, שימו לב שזה עובר. ואם אני משתמש ב-Windows Phone 8, שגם הוא, שימו לב, אם אין לי אותו, אז אני אוסיף עכשיו את הקובץ הזה, אז אני יכול לעשות פה add existing item, והם פרויקטים שונים, כן? עם רפרנסים שונים, אני יכול ללכת כאן ל-shared ולעשות add as link. עכשיו, שימו לב שאם אני אעשה אפילו double click על הקובץ עצמו, זה יגיד לי שהוא לא יכול לפתוח, כי הוא כבר פתוח. זה אותו קובץ, כמו שאמרנו, באותו מיקום. אז בואו נפתח אותו כחלק מהפרויקט הזה. אם אני מקמפל אותו גם פה, ב-Windows Phone 8, זה עובר. אבל אז נשאלת השאלה, ואז בעצם יש לי את אותו קוד שמשמש לי בפלטפורמה הזאת ובפלטפורמה הזאת. זה גם רלוונטי לדסטופ אפס, כמו שאמרתי. איפה הבעיה מתחילה? אם אני רוצה להוסיף שורה שהיא פונה לאיזשהו פורשן של .NET Framework for Windows Store Apps או ל-WinRT. לדוגמה, במקרה הזה אנחנו יכולים נניח לעשות, להשתמש בזה. עכשיו, אם אני אפתח את הקובץ הזה כחלק Windows 8 project, זה יעבור, זה יתקמפל וזה יעבור טוב, כי file.io זה חלק מה.NET framework for Windows Store Apps. אבל אם אני אפתח את הקובץ הזה כאן כחלק מה-Windows Phone App, הוא ירשום לי שהוא לא מכיר את ה-file.io, ואז אני נכנס לבעיה. ובגדול הפתרון שלי כאן, כשאני משתמש ב-shared code, זה להשתמש ב-compilation symbols, אני אראה לכם את זה במצגת. אז add as link דיברנו. ובגדול יש לי compilation symbol שנקרא NATFX core. כלומר, כשאני רץ ובדיבאג אני מזהה את ה-compilation symbol של NATFX core, נסתם גם ברליס, אז הוא יודע בכלל אם לקמפל את הקטע קוד שמצוין תחת ה-if או לא. אוקיי? לדוגמה, אם הייתי רוצה לכתוב עכשיו value converter, אז שימו לב שהפערים שלהם נמצאים בשתי מקומות, מבחינת ה-namespace ומבחינת החתימה של הפונקציה. אז אני יכול, מה שאני יכול לעשות זה במקרים שיש לי את הדיפים האלה, בעצם לעשות if NATFX core as using Windows UI XAML Media, שזה ה-namespace. ה-else
כאן זה, למה אתה
מתכוון?
זה לא
Windows. ה-else זה בגדול, זה גם Windows Phone וגם WPF, הם בדרך כלל באותו namespace משתמשים, System Windows Media, אוקיי? וגם, ועוד פער שיש פה זה גם בחתימה של הפונקציה convert, של ה-value convert, של ה-i-value converter, וגם כאן, מה שאני יכול לעשות, שימו לב, בתוך הפונקציה עצמה, בפרמטר האחרון, אם לא NATFX core, כלומר, אם זה לא Windows 8, אתם שיש ב-Culture Info, בטח רובכם מכירים את הפרמטר האחרון הזה, אבל ב-Windows 8 דווקא משתמשים ב-String כפרמטר האחרון, בדרך ה-Language. אז אני יכול להשתמש בזה, ואז הקוד עצמו הוא אותו קוד, עם ה-if else אני שולט. כמובן, מה החיסרון העיקרי של השיטה הזו? יפה, maintenance. נורא קשה לתחזק את הקוד הזה, בגדול, אבל זה מאפשר לי איזשהו מרחב של שיתוף של קבצים. הצורה הטובה יותר לעבוד בין שתי פרויקטים, בעצם כשאני כותב אפליקציה ל-Windows Store ואפליקציה לדסטופ, זה בעצם ליצור פרויקט משותף לשניהם שישתמש ב-shared portion של שניהם ב.NET Framework. אמרנו שה.NET Framework 4.5, יש לו גרסה עבור דסטופ אפס, גרסה עבור Windows Store, גרסה עבור Windows Phone, אבל יש להם DLLים שהם משותפים לשניהם. מה שאני יכול לעשות בעצם כשאני יוצר עכשיו אפליקציה, לדוגמה יש לי פה אפליקציה של Notes, אז יש לי לאפליקציה הזאת גם Windows Store App, אוקיי? שהאפליקציה נראית ככה. אוקיי, מתחילה ככה, ואז היא מציגה איזשהו Notes, שימו לב שאני יכול לכתוב סתם איזשהו Notes, כמובן אפליקציה טובה גם אם עכשיו אני זורק אותה, אורקסטי לטרמינשן, אז אם אני חוזר אליה, היא אמורה לשמור את המידע, אוקיי? והיא עשתה את זה. מן הסתם, במקרה הזה אני לא צריך להתמודד עם זה, כי אני חוזר לאפליקציה המסוף של סוספנד, והיא גם ככה הייתה בזיכרון. אז זאת היא האפליקציה עצמה של הווינדוס, שבעצם של הווינדוס סטור, וב-WPF, ממה שהיא גם בווינדוס פון, אגב, מי שתוהה, אז כאילו אני יכול, טוב, אני לא אריץ עכשיו את הסימולטור, סתם כי לוקח לו הרבה זמן לעלות, אבל אם אני אריץ את האפליקציה ב-WPF, תראו שככה היא נראית, ממשק פשוט, אני יכול לרשום פה סתם איזשהו מסג', לסגור את האפליקציה ולהריץ אותה, ואז למעשה אני מקבל את מה שכתבתי. עכשיו בואו נדבר, איך הייתי רוצה לשתף את האפליקציות? אז התשובה היא שאני יכול ליצור פרויקט מסוג חדש, שהוא נקרא Portable Class Library. שימו לב, אם אני בא פה ל-Visual C-Sharp, אז יש לי כאן אפשרות ליצור Portable Class Library. Portable Class Library מאפשר לי בעצם, כשאני יוצר אותו, סתם ליצור עכשיו איזשהו אחד חדש, מאפשר לי לבחור לאיזה פלטפורמות אני רוצה לכוון. אוקיי? אז אני רוצה לכוון ל.NET Framework 4.5, ואני רוצה לכוון ל-Silverlight. Silverlight לא מעניין אותי נניח, אני רוצה לכוון, גם Windows Phone לא מעניין אותי, אני רוצה לכוון ל.NET for Windows Store Apps ול.NET Framework 4.5, אוקיי? ואז למעשה כשאני אעשה אוקיי, יתווסף לי פרויקט חדש, שבו אני יכול לכתוב קוד ואני יכול לבצע עליו רפרנס גם מהדסטופ אפ שלי, גם מהדסטופ פרויקט שלי וגם מהווינדוס סטור פרויקט שלי. אגב, אם אתם טועים איך זה עובד, אז בואו נסתכל על הרפרנסס של הפרויקט הזה. תראו שהוא מכיל רפרנס אחד ל.NET Portable Subset. אם אני אבוא לכאן לפאת' הזה, אתם תוכלו לראות שבצורה דינמית מה שהוא עשה, הוא יצר לי מה שנקרא Profile 7, שהפרופייל 7 הזה מכיל את כל ה-DLLים, את כל האסמבליז שמשותפים לשניהם, אוקיי? ואז למעשה אני יכול להשתמש בכל ה-DLLים האלה בקלאס המשותף שלי. אם נחזור לאפליקציה של ה-Notes, אם תשתמש רק ב-API'ים שיש ב-DLLים האלה, לא יהיו בעיות. נכון, לא יהיו בעיות של קומפילציה, בדיוק. אז בואו אני אראה לכם את הדוגמה של האפליקציה של ה-Notes. אז מה שיש לי כאן, יצרתי פה notes.portable, שפונים אליו משלושת האפליקציות, יש לי גם אפליקציה ל-Windows Store, גם אפליקציה ל-Windows Phone 8 וגם ב-WPF, שימו לב ברפרנס פה, אתם תוכלו לראות Portable Notepad, אוקיי? סליחה, אני רואה שזה, אז זה סתם שכפול של הפרויקט. Add Reference, אני יכול כאן להוסיף notes.portable, לעשות אוקיי, ואז יש לי רפרנס אליו, זה מקובל. שוב, אם אני, רק אם אני יוצר Portable Class Library, אני יכול לעשות אליו רפרנס. לא סתם פרויקט אחר של Desktop Application, אני עושה אליו רפרנס מתוך Windows Store App. ואז שימו לב מה יש לי ב-notes.portable, אני ממש יכול ליצור כאן מה שנקרא View Model Base, שמממש את iNotify Property Change, ומכיל Property Change Event Handler ואת כל ה-base הזה. אני יכול אפילו להכין מימוש של Delegate Command, שמממש את iCommand ומאפשר לעשות Execute וכן Execute. אני יכול ליצור פה את ה-View Model Base עצמו, את ה-Note View Model שמכיל את ה-Note View Model, הוא מקבל iFile Storage, תכף נדבר עליו, על ה-iFile Storage זה אותו Abstraction שאני ארצה לייצג בקלאס המשותף וכל אחד יממש אותו בצורה שהוא ירצה לממש אותו. אני מקבל אותו, אני יכול ליצור כאן Save Command, Load Command, Properties, Contents, File Name וכולי. ולמעשה כשמבוצע כאן Save ו-Load, אני יכול לקרוא ל-File Storage נקודה Save File Async ו-Load File Async. ואז למעשה זה כל האזור, המרחב המשותף שלי, כמו שראינו ברמת ה-View Model והמודל, אוקיי? אם אני עכשיו ארצה מה-Windows Store App להשתמש בזה, אז מה שאני אוכל לעשות, שימו לב, כשאני יוצר את ה-Frame שלי, שזה אותו אלמנט ראשי באפליקציה, אני קובע לו כ-Data Context שווה ל-New Node View Model שהוא בפרויקט, אמרנו, המשותף, ואני מספק לו Windows App File Storage, ש-Windows App File Storage זה מימוש שלי של iFile Storage שקיים בפרויקט ויאמש save file async וload file async לפי איך שהם משים את זה בשימוש ב-WinRT. ב-WPF לדוגמה, אם אני אלך לכאן, אני אוכל לראות שגם יש לי main window, ב-main window אני קובע לו את ה-data context ל-new node view model, אני חושב ב-desktop file storage שהוא מאמש את i-file storage בצורה שבה עובדים הם עם הספרייה הסטנדרטית, אוקיי? אז אני רק תוהה, כן, יש פה פייל נקודה read all text וכולי. אוקיי? שימו לב ששניהם משתמשים גם ב-async pattern וכולי, אז ככה שזה נורא נוח, ואז בעצם את כל מה שמשותף לשניהם אני יכול לייצג. אני אציג שקף אחרון, ואז אני אתן לאסף פה את רשות הדיבור. בגדול, אם אנחנו צריכים לתאר את ה-cross-platform architecture, אז בגדול, יש לנו שתי אפליקציות, desktop app, Windows store app, אבל גם אפליקציות יכולות פה גם Windows phone app וכו'. בגדול, הרעיון הוא שלכל אחת מהן יש סטארט-אפ שונה, נכון? פרויקט שונה, views שונים בגלל שהם נועדו לצרכים שונים, אבל הם צריכים להכיל מימושים ספציפיים במקרים שבהם האינטרפייס הוא שונה. הם עושים רפרנס לאותו פרויקט, לאותו פורטבל קלאס ליברי, שהוא יכול להכיל את כל ה-view מודל ואת המודל ואיזשהו פונקשנליטי אבסטרקשן, מה שהיה עכשיו i-file storage, שהם יידרשו לממש. ככה יכולים לכתוב אפליקציה שפונה לכמה פלטפורמות ובלי לכתוב הרבה בוילר פלייט קוד ואחרי זה צריך לתחזק אותו בכל גרסה. אוקיי, אז זה יחסית נוח. זהו, אז כאילו דיברנו על שני sharing techniques, הראשונה מבוססת על shared code עם add as link, והשנייה מבוססת על shared assembly שהיא טובה יותר. חשוב לומר ולסייג, שאגב מי שתוהה כמה הוא יכול לשתף, אז אם אתם בוחרים את הפלטפורמה, תסתכלו פה מה משותף, לדוגמה שבחרנו Windows Store ו.NET Framework, הרבה יחסתי לנו משותף. אם אני אבחר Xbox ו-Windows Phone, לא יהיה לי הרבה, אוקיי? או Windows Phone ו-Windows Store יהיה לי קצת יותר. חשוב לומר שעדיין השיטה הזאת היא די מצומצמת, כלומר בסופו של דבר אנחנו עובדים בינריז שונים, מרחב השיתוף יחסית קטן עדיין, הרבה דברים עדיין חסרים, אבל אנחנו הולכים בכיוון הזה, כלומר זה עניין של זמן עד שבאמת אנחנו נוכל לכתוב את זה בצורה יותר פשוטה. זהו, תודה לכם.